בוקר טוב לכולם, היום יום חמישי, ט' באלול תשע"ז, ברוכים הבאים לשבים לארצנו הקדושה, ברוכים הנמצאים. אני רוצה יחד איתכם היום ללמוד עוד, איך נקרא לזה? שביל, דרך, אל התשובה. וזה גם השם של השיעור שלנו. בכותרת, אל התשובה. אמנם לא כתוב על הלוח כלום. אין איזה ציור יפה, אבל תארו לעצמכם את זה בסוג של סולם שעולה כלפי השמיים, כבר מאוחר. אנחנו נלמד היום מאמר של הרב קוק קצת אל התשובה, אני רק לרשום את זה במעברי הראייה, יש לנו דבר שנקרא אל התשובה מדברי הרב זצ"ל, ולפני כן, על מנת להיכנס לאווירה של הדברים העמוקים של הרב זצ"ל, אני רוצה לספר לכם סיפור, ואחר כך נכנס למקורות, ומשם אנחנו נעוף. רבותיי, מעשה שהיה כך היה. מעשה שהיה כך היה, מעשה בחבורת סוחרים, שהייתה מתמחה בקניית זהב. והיו קונים את הזהב במדינה רחוקה, ששם הזהב היה בשפע, ולכן הערך שלו היה נמוך. והיו מוכרים אותם במדינות שבהם הזהב היה יקר, וההפרש היה רווח יפה. וככה היו עושים, אבל מה לעשות, אתם יודעים שמוציאים דברים ממדינה למדינה, אתה משלם מכס. והמכס יקר, אז הרווח מצטמצם. ומי רוצה לצמצם רווחים? יש פה מישהו שמוכן לוותר על רווחים? לא, גם הם לא. הגו וישבו וחשבו מה לעשות. איך אפשר לגנוב את המכס? איך אפשר לעבוד על השומרים בכניסה או ביציאה ולא לשלם מכס? ועלה בדעתם רעיון מדהים יפה, והחליטו ועשו. מה עשו? קנו כמות גדולה של זהב, וקנו בפרוטות, בכסף קטן, ארון מתים. שמו את כל הזהב בתוך הארון, סגרו את הארון, ומתקרבים לגבול, ליציאה מן העיר, הם לוקחים את הארון על הכתפיים, ויוצאים, באים השומרים, באים ביד השער, רואים ארון מתים, פותחים להם את הדלת, הופ, יצאו. יצאו. התרחקו מן העיר, הורידו את הארון, פתחו את המכסה, לקחו את הזהב, הופה הופה, הכל בסדר. ראו שזה עובד. ששו ושמחו. עבר זמן, חזרו עוד פעם. קנו, שוב פעם יצאו עם הארון. והכל זורם, אתיופי. אמרו, עלינו על הנקודה היפה, ואנחנו יכולים ככה להרוויח הרבה כסף. אבל אתם יודעים, אדם יש לו דמיונות. ולפעמים חלק מהדמיונות מצליחים באיזה תקופה, אבל אחר כך פתאום רואים שזה מתפוצץ, כי זה דמיון. והיא היום, והם עשו עסקה מאוד 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 יקרה, והיו בדרך החוצה, לקחו ארון, כל כך רגיל, אבל מרוב שמחה על העסקה המצוינת שעלתה להם, אז היו ארבעה או חמישה חבר'ה ככה מחזיקים את הארון על כתפיים, והם היו מתחלפים, ואחריהם הולכים כל החבורה מאחורה. עוד חמישה, שישה, עשרה, מלווים כדי שיהיה תחלופה, והם מתקרבים לכיוון השער, אבל הם כל כך סמכו על האחלה רווח החדש שהם עשו הפעם, והם מדברים אליהם, צוחקים, מבסוטים. לרוע מזלה, מפקד של אותם החיילים שנמצאים בשער, היה באותו יום שם בשער. הוא מסתכל ורואה ארון מתים עם קבוצה מתקרבת לכיוון השער, אבל זה מוזר. זה לא רגיל, הם מתנהגים משונה, לא מתאים ללוויה, זה לוויה, מחזיקים ארון מתים. כל אנשים מדברים, צוחקים, משהו לא מסתדר לו. וטוב, מגיעים לשער, השער לא נפתח. אומרים, רבותיי, אנחנו רוצים לצאת עם הארון, עם המת. אומר להם, המפקד, טוב, תורידו את הארון לרצפה. מה? איך אתה מתייחס? זה אתה לא רואה, ארון מתים, תתבייש לך, להוריד את הארון לרצפה. טוב, מה יעשו? הורידו את הארון לרצפה. עומדים, תפתחו את הארון, ביזו למת, זה אסור, תפתחו את הארון. פתחו את הארון, לא מת, לא נעליים, הרים של זהב. תעצרו אותם לכלא. התחילו לבכות, בוכים, מתחננים. אמר להם המפקד, תשמעו, אם הייתם בוכים לפני, עכשיו לא הייתם צריכים לבכות, עכשיו הייתם צוחקים. צחקתם לפני, עכשיו תבכו. כשאנחנו באים לאלול, אם אנחנו נצחק היום, אנחנו נבכה אחר כך בראש שנה וכיפור. הרעיון הוא לקחת את חודש אלול וללכת אל התשובה. ומהי תשובה? יש מי שחושב שתשובה זה רק על חטאים, נכון? נכון, נכון. שאת לא אלה מה. רק על חטאים, נכון? אתמול אמרנו שזה לעשות תשובה גם על מצוות. אבל היום אני רוצה להגיד עוד משהו. רבותיי, לכולנו אין אחד שלא נוגע לפעמים במציאות הזו שהוא חושב שהוא לא שווה כלום, שהוא חושב שהערך שלו נמוך, והוא חושב כי אומרים עליו כך או אומרים עליו אחרת, והוא לא מוכן להכיר בכוחות האמיתיים שלו, ואפילו הם קטנים אבל הם קיימים, והוא במקום זה מתייחס אל החולשות שלו ולקשיים שלו, ובהם הוא נאחז, ולכן הוא נמצא בתחושות קשות של כלומניק, בתחושות קשות של אני לא יכול ולא מסוגל ולעולם לא אצליח. אתם מכירים כאלה מצבים? רק עם הראש תעצרו שלא נשמע. מכירים? מכירים מצבים כאלה? מכירים? ואתה? בתוך עצמך. גם על זה צריך לעשות תשובה. כי זה לא נכון. זו תפיסה לא נכונה של העולם, של עצמך, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הקדוש ברוך הוא דן את האדם ובוחן את האדם לפי כוחותיו באותו רגע, באותו זמן, באותו המציאות. לכן הרמב״ם כותב במכות תשובה שהבחינה של אדם לעשות תשובה מה היא? שיהיה באותו מצב, באותם נתונים ולא נכשל. זה בעל תשובה. זאת אומרת שאם הייתי במצב משי ירוד, הייתי במצב כוח, איך אומרים? נח, סליחה על הביטוי, ומישהו העליב אותי, ומישהו פגע לי, או שאני חושב שאני לא שווה כלום, ואז אני נכשלתי. כדי שאני אהיה בעל תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך במצב הדומה בדיוק אותו דבר, ואל תתגבר, אתה בעל תשובה. כלומר, תשובה היא לא רק על חטאים ולא רק על מצוות, אלא על גם מחשבות שיש לנו בראש כלפי עצמנו, שאנחנו מזלזלים בעצמנו. למה? כי אנחנו באותו רגע מרגישים לא טוב, זה כובל אותנו, זה מצמצם אותנו, זה מקפיא אותנו, ואנחנו מרגישים אומללים. ואדם אומלל, עצוב, איך יכול לעבור את הקדוש ברוך הוא? הוא יכול? הוא יכול או לא יכול? לא יכול! את הקדוש ברוך הוא עובדים, איך? ברננה, באו לפניו ברננה בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. איך אפשר? התשובה צריכה להיות תשובה לא רק על דברים חיצוניים, אלא גם על דברים הפנימיים. מאיפה אני לומד את זה? תסתכלו למקום מספר אחד, או לפני שאנחנו נכנס למקום מספר אחד, מה המשמעות באמת של תשובה? מה באמת מדברים כל הזמן? אתמול הייתי בכולל, נתתי תיכון? לא, תשמע, נתתי שיעור בכולל על נושא התשובה. עברנו פרק א' באורות התשובה. אבל ניסינו להבין מה זו תשובה בכלל. כי הרב כותב שם, באורות התשובה, פרק א', שיש שלושה מערכות של תשובה, אחת היא תשובה טבעית. מה זה תשובה טבעית? מה זה תשובה טבעית? הרב מסביר שאדם בטבע שלו לא אוהב שיחאימו לו, נכון? יש פה מישהו שאוהב שיחאימו לו? יש כאן מישהו כזה? יש פה מישהו שמחכה, מזמין שיחאימו לו? הכאבים זה לא רק בגוף, זה גם בנפש, אף אחד לא אוהב את זה. אז זה נורא ברור לאדם שזה לא, נכון? כי זה טבעי. הרב אומר שככה זה גם בנפש, כי בטבע האדם גם בנפש לא רוצה להיפגע. אז למה אתה פוגע בעצמך בנפש? למה אתה משפיל את עצמך? למה אתה מניח את עצמך? למה? מאיפה זה בא? תעשה תשובה, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. קח את הדברים החזקים שיש לך ועליהם... זהו, אתה מכיר את עצמך ואתה יודע שאתה טוב בזה. בסדר, ולא טוב בזה, טוב, תטפל בזה, אבל אתה טוב בזה. למה את זה אתה שוכח? למה זה לא המנוע שמאיר אותך? למה זה לא המנוע שמקפיץ אותך? שמעיף אותך כלפי מעלה? זה תשובה, זה תשובה לחשיבה הקומה הזאת. נכון שהיא הכי קלה, הכי קלה, הכי נוחה, היא הכי כואבת. כי אתה מרגיש, איך אומרים החבר'ה היום? אומרים על הפנים או כבר יש משהו יותר גרוע?
על הפרצוף.
על הפרצוף. זה פנים. לכן, מה המשמעות של תהליך התשובה? יש איזו בדיחה יהודית, שבאמת היא בדיחה אבל היא עצובה. יש בדיחה שאומרים שיש שני חגים שחז"ל ממשילים, משווים אחד לשני. כיפורים כמו פורים, כיפורים. דומה לפורים, דומה כיפורים. נו באמת, תגידו לי, כיפורים, יום הכיפורים דומה לפורים?
כן.
ופורים שותים, אוכלים, משתכרים מי שעושה את זה, מתחפשים. איפה זה ביום הכיפורים, יום סליחה, כפרה, מחילה, צמים, מתפללים כל היום. איפה המשוואה? לדבר בבדיחה הזאת.
לא, לא,
זה שמח. לא, מה? כן, אבל עזוב את הרעיונות העמוקים הנכונים. לדבר בצד של הבדיחה. אלא אומרים שבפורים אנשים עושים, מתחפשים. וביום כיפור? מתחפשים. בפורים הצדיקים מתחפשים לרשעים, והרשעים מתחפשים לצדיקים. זה ביום כיפור. אנחנו כולנו מתחפשים. זה עצוב. זה עצוב, אנחנו מחופשים אם אנחנו מגיעים ליום הכיפורים, כמו שהיינו. בלי טיפול, בלי עבודה, בלי לעשות שינויים. אתה משחק אותה. זה טוב, זה בסדר, לא שאף אחד לא יחשוב שבמקרה הזה הוא פטור מלהיות בבית הכנסת ולהתפלל. לא, אבל בואו נכיר בעובדות. ולמה חשוב להכיר בעובדות? היה לנו בעיה עם המזגן, נכון? אם אני הייתי אומר, טוב, לא, אני מתעלם. אז היה ממשיך להיות עם הבעיה. אבל כשראינו שיש בעיה, אז היה פה אתמול טכנאי. אתה יהיה עם בעיה, אתה מטפל בה. אם אתה מתעלם ממנה, מה עשית? הרי היא תישאר, היא לא תיעלם. אם אתה תישאר בדכדוך הנפש, אם אתה תישאר בנקודה שאתה רואה את עצמך רק בצדדים השליליים שלך, אתה תישאר שם. גם אם אתה תחייך, ואתה תראה נחמד, ואתה תתפקד יפה. אבל בפנים, אתה לא מרגיש טוב. מאיפה בא התפיסה הזאת? אומר הרב קוק, זה בטבעי לא צריך להיות, כי אף אחד לא אוהב שיחיבו לו, למה אתה מכיל לעצמך? כלומר, תהליך התשובה זה לא להתחפש. צריך ללכת לתפיסה הזאת, תפסיק להחזיק את כל החיים פורים. די עם התחפושות. צריך להיות אדם אמיתי. והאמת היא אמת כפי שהיא. בדברים הטובים מצוין זו האמת, בדברים הפחות טובים זו האמת, טוב, אבל תפתח את האמת, תראה את האמת ותתמודד עם האמת שאתה שואב כוחות מהדברים החיוביים שלך, כי בעובדה יש לך דברים חיוביים. ואין אדם בעולם שאין לו זדדים חיוביים. אין דבר כזה. ולכולם יש חולשות מפה עד שנה הבאה, כל אחד שהוא אדם. כי אחרת הוא לא יבוא לבא לעולם הזה, כי העולם הזה זה עולם שבו אדם צריך לתקן את חולשותיו. קוראים לזה עבודת המידות. אז אחד כזה, אחד כזה, אחד מעמיד, ואחד נעלב, ואחד כועס, ואחד מקנא, וכל אחד עם הקטעים שלו. לכולנו יש חולשות. אבל אי אפשר להישאר שם. צריך לראות איזה דברים חזקים. אני טוב בזה, ואני טוב בזה, ואני חזק בזה, אז אני משם נוגע כוח. ולא חשוב מה יגידו. יש בעלם, בתהילים אנחנו אומרים, מה יאמרו? הגויים. לחיות על פי מה יגידו, מה יגידו, זה לא, לא, לא שייך לעם ישראל. אתה צריך להיות אתה. אז יאמרו בגויים. גויים, תגידו מה שאתם רוצים. לכן, התפיסה המהותית, האמיתית, של תהליך התשובה היא להכיר בפסוק מפורש בספר בראשית. תסתכלו בבקשה במקור הראשון, מי רוצה לזכות אותנו בקריאה? חרון!
בראשית פרק ב' בגלליים.
בכל בבקשה.
ויצר...
ויצר, כן.
ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפתח ויפה נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה.
יפה, מכירים את הפסוק הזה? וואו. מכירים את הפסוק הזה?
כן.
תודה רבה. תראו את זה, תראו את זה. מה אומר הפסוק? אנחנו כבר הזכרנו, נכון? כשאנחנו עובדים פסוקים מהתורה, אנחנו צריכים להסתכל ולהגיד, רגע, מה משונה פה? נכון? מה מיוחד בפסוק הזה? האם אפשר לכתוב אותו אחרת? תסתכלו על הפסוק. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפר בעפר נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה אתם חושבים היה אפשר לשנות בפסוק?
ויפח.
מה זה ויפח? אוקיי, עוד. מה היית אומר במקום ויפח? תחשוב רגע, עוד רעיונות? כן.
הייתי מחליט להיפח פעפה ונשמת חיים, מה אתם אומרים לצער שהם נוקים את האדם, נכון? אדם פעם מיד, מה נגיד לנפש חיים?
יפה! מצוין, כלומר, מה אני צריך לדעת ויפח פעפה ונשמת חיים?
אוקיי,
יפה, עוד רעיון?
לא, רואים את כל התהליך,
אז זה בסדר. אה, אתה אומר, זה תהליך, יפה, כלומר, אני לא משנה.
זה תהליך, וזה גם זה, זה גם כאילו את
ה... עוד, מצוין, עוד רעיון. מה פה, כאילו... למה צריך?
שגם השם עושה...
תסתכל בפסוק. קח את זה מילה או שתיים, תגיד רגע, מה אני צריך אותה? אפשר לוותר עליה, אבל עדיין זה יהיה בצדר.
השם אלוקים?
יפה, למה אפילו השם אלוקים? ויצר השם את האדם, ויצר אלוהים את האדם. הרי בכל בריאת העולם, בסדר בראשית בפרק א', כתוב מה ויאמר? אלוהים, זהו, לא כתוב השם אלוהים. למה ביצירת האדם נאמר ויצר הוויה אלוהים את האדם? למה? מה הכפילות הזאת? כן.
אני לא יכול
לבטא,
כי
בכל
דבר היסודות,
אנחנו... בוודאי. אנחנו לא באים למחור חד ושלום משהו מן התורה, אבל אנחנו כן אומרים, אם זה יש משהו שמושך את העין, זה אומר שאני צריך לעיין יותר, להתבונן יותר, כי זו השפה של התורה לסמן לי, שים לב.
נכון, אז השם אלוקים זה שים לב.
אז שים לב, למה אני אשים לב? ומה זה ויפח, כמו שאמר פה יהודה נכון, אפשר לדלג על זה. ויצר השם עולה את האדם עפר מן האדמה, והיה אדם לנפש חיה, זהו. מה בא הרעיון של ויפר בעפיו נשמת חיים? מה כל כך חשוב? כן.
נו בסדר, אז נגיד האדם יצר את האדם, יצר את האדם, ואז האדם הולך מעצמו, ואז לא, האדם לא הולך מעצמו, יש לך נשמה, תראה את השם
הזה. ואצל הבהמות והקופים?
מה?
יצר אותה מן האדמה גם כן.
נכון, אבל...
והם הולכים?
אבל שידע שיש לה נשמה.
לא יודע, כלומר, אם לא נסתכל ברמב"ן במקור מספר 2, תקרא אותו בבקשה עזרא, אז אנחנו לא היינו מבינים. אומר הרמב"ן, ויפח,
קרא. אומר בראשית פרק ב' פסוק ז', ויפח ואחיו נשמת חיים, ירמוז דן מהכתוב, אז זה מעלת הנפש ביסודה. כי הזכיר מה שם עלי, ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים, להודיע כי לא בא בו מן היסודות, כאשר רמז בנפש.
בנפש התנועה, מה זה נפש התנועה? בנפש שהיא נער, זאת, בבעלי חיים, בעלי חיים.
גם לא בהשתלשלות מן השכלים.
השכלים הנבדלים.
אבל יורח השם הגדול מפיו דעת התבונה, כי הנופח.
הנופח.
הנופח והפה אחר מנשמתו ייתן בו. וזה מה שנאמר איוב למדבר.
נשמת שדי.
נשמת שדי, תבינים.
הבנתם את הרמב"ן? הבנת אותו, תסביר.
זה
שהשם
יצר את האדם
והשבון,
באדם יש
נשמה שמתחייבת. אוקיי, אוקיי, יפה, אבל מה מחדד לנו הרמב"ן? תסתכל, מה מחדד לנו הרמב"ן? אומר, הרי יש עוד בעלי חיים, יש גם אנשים בעולם. יש עוד אנשים שנעים, כלומר סוג של חיים.
שהוא חלק מעצמו
לעבוד. למה כתוב השם אלוהים? כי זה השם המלא. הכפילות באה לומר שהקדוש ברוך הוא נתן באדם את כולו. מה פירוש נתן באדם? ראיתם פעם הנשמה מפה לפה? לא עליכם, לא עלינו?
לא.
אבל כשקורה מקרה כזה וצריך להנשים מישהו, אז מי שיודע יורד אל האדם המטופל, פותח את פיו, בודק שאין שם שום דבר בפנים שמפריע, ואחר כך הוא נופח מהריאות שלו, נכון? אל המטופל. מקווים שזה יעזור לעורר את הלב. כי הריאות סופגות מנסות לעבוד, להפעיל את המערכת. מה קורה באותו רגע? מי נמצא עכשיו בתוך גופו של המטופל?
המטפל.
אני. כל החלק הפנימי שלי, מה שאני מוציא מתוכי, נכנס אליו.
אתה
מוציא מתוכך פחמן דיברנו על זה בשנה שעברה, שאתה מנפח בלון. מה יהיה בבלון? אותך. כי אם אנחנו ניקח את זה למעבדה, ונעשה בדיקת DNA, נמצא אותך בתוך הבלון. כי האוויר יצא ממך. כשהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, למעשה מה הוא אומר? מה אומרת התורה? הקדוש ברוך הוא נמצא בך. אז איך אפשר להישאר עם תחושות מסכנות והעלבות ולהתחבר אל החולשות? איך אפשר? הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכה, כל העולם שיגיד מה שהוא יגיד. איזה כוח יש בתוכך? הקדוש ברוך הוא בפנים! מאיפה אתה לוקח את הטעות הזו ולהחזיק את עצמך נחות? מאיפה? זו טעות יסודית בהבנת האדם. זו טעות יסודית בהבנת עצמך ומכאן החולשות והירידות שהאדם מוצא את עצמו בהן. הוא מחזיק את הדבר הכי חזק בבריאה. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו והוא משתיק אותו, הוא לא מתייחס. האם יש פה מישהו שחושב שיש משהו יותר חזק מנוכחות אלוהית בתוכך? יש משהו יותר חזק מזה? כלומר, כל מי שנמצא בראש שלו בחשיבה הפוכה, הוא טועה. הוא טועה בהבנה של עצמו, הוא טועה בהבנת המציאות. איך כתוב בשיר שכתב הרב, היום הוא מאוד מושמע הרבה.
בן אדם עלה למעלה.
בן אדם עלה למעלה, עלה!
כי כוח רב לך.
כי כוח... רק אתה מכיר את המילים? כי כוח רב לך. יש לך כנפי רוח. אל תכחש בהם. אם אתה תכחש בהם, אתה תתעלם מהם. הם יכחשו לך, טוב, הם יענגו.
לא, אתה מי
ימצאו. תדרוש אותם וימצאו לך מיד. זאת אומרת, לעשות פה איזה סוויץ' במוח. ולהבין שיש כוח עצום בתוכך, פוס אותו, תדרוש אותם, הוא אצלך היה. איזה נפלא, איזה מטור. לכן בואו נמשיך למה שאומרת הגמרא, במקור מספר 3, מי רוצה עכשיו לקרוא? כן, בכבוד. בכל.
אני מסרת ברכות דף שטחי תמודד, והמתים אינם יודעים מאומה. אלו ראשיים שבחיים קוראים מתים, שנאמר, ואתה חלה על רשע, נשיא ישראל. ואיזה יתמה, מאחה על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים, יומת המת.
חיו!
אלא המת נשמה.
אומר לנו הגמרא, אומרת הגמרא, והמתים אינם יודעים מאומה. טוב, בסדר, זה פשוט, לא? אתה הולך לבית העלמין, הם יודעים משהו, הם לא יודעים כלום. הם לא פה. אומרת הגמרא, מי זה המתים כשהפסוק מדבר עליהם? אלה אנשים חיים. אלו הרשעים שבחייהם קרויים מתים. כלומר, זה לא מוות פיזי, זה מוות פנימי, חני, רוחני, נפשי. מה שקוראים היום פסיכולוגי. וממשיכה הגמרא ואומרת, ואתה חלל, שימו לב לפסוק, ואתה חלל, רשע נשיא ישראל. רגע, לא הבנתי, הוא נשיא ישראל עכשיו, אז למה אתה קורא לו חלל? למי אומרים חלל? על מי שהלך לעולמו. אז מה זה חלל? הוא נשיא ישראל. למה אתה קורא לו חלל?
ריק.
ממשיכה הגמרא ואומרת, היא בהתאם אל מי שאומר מפסוק אחר. על פי, שימו לב לפסוק, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יומת המת. רגע, עוד לא הרגו אותו, אז למה אומרים מת? אז זה לא כתוב על פי שניים, נכון? שניים עדים או שלושה עדים. יומת. אלא הוא כבר כמו מת. אז אפשר להיות חי, ובעצם עם מוות פנימי, לא מוות פיזי, עם מוות נפשי עמוק. יצא לכם להכיר מישהו כזה שהוא כל כך עצוב, מדוכא, מיואש? יצא לכם פעם לפגוש אנשים כאלה? יצא לכם? מה אתה אומר? יצא לך פעם לפגוש אנשים כאלה? יש הרבה. תסתכלו ברחובות, תראו כמה יש. איך נדע? תסתכלו על הפנים של האנשים, תראו איך הם נראים. אתם הולכים לחברות, והם קונים, והם נוסעים. אתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה רואה מה? פנים אטומות, או כעוסות, מוטרדות. ראיתם פעם אנשים שמחים? ראיתם אנשים שמחים ברחוב? יש כאלה קטן. מה קרה? מה, הם זכו על אותו? לא. אבל ההסתכלות שלהם על המציאות שואבת מתפיסת החיוב. אתם שמחים. כוח השמחה הוא אנרגיה כל כך חשובה לחיים, ובוודאי, ובוודאי, היא חשובה והכרחית כדי לעשות תשובה. כי לא נעים לאף אדם בעולם לפגוש את חטאיו, את חולשותיו, להודות בהם ולצאת מהם. לא נעים לפתוח פצעים, לא נעים לחטט במוגלה. זה כואב מאוד. וכבר אמרנו, אדם לא אוהב שיכאיבו לו, הוא בטח הוא בעצמו, לאחים לעצמו, נו באמת. לא מספיק שהחברים שלי עושים את זה בהתנדבות חינם, אז אני צריך עוד לעשות בעצמי. אבל זה עצם התשובה. כן, כי בלי זה אין ניקיון, ותבין שזה לא מתנקה מעצמו. החולשות של האדם לא עוברות עם הגיל ולא עוברות עם הזמן. ואני אגיד לכם סוד, אני הכי מבוגר פה בחדר, הן גם לא מזדקנות. כל דבר של חולשה שאתה משאיר אותו עם השנים, הוא לא מתקטן, הוא מתעייף ונהיה בגיל השלישי. הוא נהיה גדול וגדול וגדול, והופך להיות גוליית, ענק. זה לא כמו איזה פצע, טוב. יברי, ייקח קצת יותר זמן, לא נורא. אם לא מטפלים בתכונות הנפש השליליות, הן גדלות וגדלות כמו כדור שלג. ראיתם פעם איך מתהווה כדור שלג? ראיתם פעם? בטח משלג, מכיר את זה מחוץ לארץ?
כן.
כדור שלג שיכול למחוק כפרים, כפר, מתחיל בכדור שלג קטן. אבן שמתחילה ליפול באיזה הר מושלג בגובה של 2,000 מטר, והיא מתגלגלת למטה, היא מוחקת כפר. וכוחות הנפש, התכונות השליליות, שהן אפילו מתחילות בקטנה, כמו שאומרים היום, אם לא עוצרים אותה שם, היא גדלה והולכת והולכת ומתעצמת. ואחר כך היא מפרקת. לכן אסור להישאר שם. למה? ויפח השם אלוהים באדם. הקדוש ברוך הוא בתוכך, תפוס אותו, דרוש את הכוחות, וימצאו לך מיד, כי אם אתה רוצה, הם שם. לא צריך לחפש בחוץ, בפנים זה קיים. אני מכיר, סיפרתי לכם פעם, יש ילדים שכל הזמן באים הביתה ואומרים מצאתי מצאתי, כל הזמן מה שנקרא חבורת מוצאי אבדות. מכירים אלה? כל מה מוצאים. ותחשבו רגע פסיכולוגית. איך זה יכול להיות? הרי אתה הולך כל הזמן ברחוב, אתה לא מוצא כלום, אתה רוצה משהו והפעם אתה לא מוצא. וזה כל מה מוצאים. מה ההבדל בינך לבינם? שאתה רק רוצה, ומה הם עושים כל הזמן? הם מתבוננים כל הזמן מסביב. אז הם מוצאים. אפשר לעבור על דבר יקר מאוד ולא לראות. כי אתה לא מתבונן. אתה לא מסתכל, סתם, כמו שאמרנו אתמול. אתה רואה, אתה רואה. לכן, אומרת הגמרא, יש מושג של אדם שהוא חי, נושם, בועט. כלומר, פועל במציאות, אבל בעצם הוא מת בתוך ליבו. הוא מת. אסור להיות שם. לכן בואו תסתכלו במקור הבא, יהודה וכבוד, מקור מספר 4.
תלמוד ברבי מסכת שעברת לגופי המופה. אמר רבי רבינו, מה יש לך אמר לך את זה אמר שאתה חבר אליך? זהו מצב שיש בגופו של אדם, ואתה אמר את זה יותר.
אמר רבי אבין אומר את הגמרא בשבת. כתוב בפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נכון? יהיה פסוק כזה? שמעתם עליו במקרה? מה, לא שמעתם?
מה?
או שמעתם? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמעתם על הפסוק הזה? איפה הוא כתוב?
בעשרת
הדיברות. לא יהיה לך עזה, אסור יהיה עזה. נכון? טוב. אומרת הגמרא, בתהילים כתוב, לא יהיה לך עזה ולא תשתחווה לאין לך. אומר רבי אבין, אתם יודעים מי זה אין לך הזה? שאסור להשתחוות לו ואסור לעבוד לו? מה חשבתם, שזה איזה פסלון או איזה גוש עץ שעשו אותו בצורה כזו או אחרת ומשתחווים לו? לא! זה יצר הרע! עכשיו יש לי שאלה שעומדת לי על הלשון ולא נעים לי לשאול אותה. אתם מרשים לי, אתם מוכנים לי מראש אם אני אשאל את השאלה הזו? אתם יודעים אפילו על מה אני שואל, אתם נתים חילומים. טוב, אז אני אשאל קודם, אני מבקש מכילה, אני לא מתכוון לכם, אני רק שואל את זה ככה בחלל האוויר. יש פה מישהו שלא משתחווה ליצר הרע שלו? אתם מבינים מה פירוש מושג ההשתחוויה? זה כניעה. אתה מתכופף. יש פה מישהו שלא משתחווה לאל הזר הזה? לא מתכופף לבניו? לא משתחווה לו? זה לא אתם, כן, באוויר אני שואל. זה דבר חמור ביותר, שאנחנו מרשים לעצמנו להילחם בעצמנו. זה נראה לכם הגיוני? יש פה מישהו שחושב שזה הגיוני שהאדם יפגע בעצמו? מה, מה, כזה שקט זה אומר שאתם מסכימים? או שאתם לא מסכימים?
מסכימים.
מה?
מסכימים.
זה נראה לכם הגיוני? אתם מסכימים לדבר כזה?
כל
אם אתם תראו אדם שרוצה לפגוע בעצמו, מה תגידו לו? זה עשו למנוע ממנו, נכון? אז למה אתה פוגע בעצמך בלי סוף? אין לא רוצה דבר כזה.
אני לא סומך.
בדיוק. לכן אל תהיה מת, תהיה חי. איך אדם יכול להיות חי? ויפח באפיו, נשמת חיים. זה מה שמחיה. זה הוויה אלוהים. זה הכוחות האמיתיים שיש בך, ותפסיק לחשוב ולומר לעצמך בפנים, לאל הזר, כשאין לך כוחות ואתה לא מסוגל כי אני ככה או אמרו עליי שאני גחולת. זה לא יכול להיות, ברוך הבא, איזה יום. השתבח שם. אני אוהב אותך. ממילא, ממילא בתפיסה הזו, בואו ניקח מה שכותב הרב קוק, יהודה יקרא לנו. בסדר? מקום מספר 5. הרב קוק בעובד התשובה פרק ט', פסקה א'.
הרצון הרע...
מכוחה.
מכוחה של התשובה הוא הרצון העמוק של עמק החיים, לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים
הרפים
והחיצוניים של החיים, כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, והרי היא עצמאית.
העצמיות?
העצמיות הגבורה של הנשמה.
איזה יופי, בול מתאים. כל הכבוד, תראה מה זה מהשמיים. איזה יופי, אני גאה בך. תקל אליי, אני גאה בך. עשית תענית של תשובה, לא היה פשוט. אתה מזל טוב, אז בוא נגלה למה. רבותיי, אומר הרב, שימו לב איזה תפיסה, ואני אשאל לכם שאלה. אתה קיבלת במתנה הפרסק. קיבלת במתנה ענב, שזיף, לא משנה, פרי. ואתה רוצה להגיד, אתה אומר, תדע מה? אני רוצה לגדל כזה פרי. למה לא? יש לי שטח אדמה, אני רוצה לגדל. מה תשים באדמה? את הבשר החיצוני או את הגרעין הפנימי? לא שמעתי. את הגרעין הפנימי. לא את הבשר החיצוני. כי הבשר החיצוני לא ייתן לך המשכיות. הוא לא ייתן לך שום דבר לגדול. הוא ייתן לך הנאה מיידית עכשיו, וזהו זה. אבל אם אני רוצה לגדול ולהתפתח, אני צריך לקחת את הגרעין המוסתר הפנימי, ואותו לשרוע, אותו לשתול. אומר הרב, הרצון הבא, מכוחה של התשובה, הוא הרצון העמוק של עומק החיים, רבותיי. יש פה מישהו שלא רוצה לחיות? יש פה מישהו שלא רוצה לחיות? כולם רוצים לחיות. נכון שיש קשיים, אבל כולם רוצים לחיות טוב. אז אגיד את זה בצורה אחרת, יש פה מישהו שלא רוצה לחיות טוב? כולם רוצים לחיות טוב. העומק בנפש האדם הוא לרצות לחיות ולחיות טוב. ולכן אומר הרב, שלא הרצון השטחי, טוב, נעשה תשובה כדי לא יהיה ככה, לא יהיה ככה. לא, הרצון הפנימי תופס רק את הצדדים הרפים החיצוניים של החיים, זה מי שנתפס רק לצדדים העוטפים את הגרעין, הבשר מבחוץ. אבל העומק הוא, כי עם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, הרי עצמיות הגמורה של הנשמה. זאת הנשמה שדיברנו. הרצון הזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. מאיתנו רצון מה להיות?
טובים,
קרובים להשם. הרצון האמיתי של כל אחד ואחד מאיתנו, האמיתי, לא המזויף, לא המכוסה, לא הבשר שמסתיר את השורש. כולנו רוצים באמת לעבוד את השם בשלמות. יש פה מישהו שחושב או רוצה לומר שזה לא נכון אצלו? שלא יעשה סימן, לא נעים, לא נעים. לא נעים. אוקיי? הבנתם את הרעיון הזה?
לא.
אומר הרב שבשורש שלנו כבני אדם, אנחנו באופן טבעי רוצים לעשות את רצון השם. מה לעשות שיש כל מיני דברים שמפריעים, אבל אנחנו באמת רוצים, אבל נופלים. עכשיו תראו איזה יופי. לפני שניכנס לרמב"ם, אני רוצה לספר לכם משהו. יש מצבים שבהם אדם לא מסתדר עם אשתו. וכל המאמצים להשיג שלום בית לא מצליחים. ובצער גדול, זוג כזה מגיע לבית הדין ופותח תיק גירושין. יש מצבים שבהם אנחנו מכירים אותם היום, כי יש עליה הרבה רעש בתקשורת, בתשקורת. הגבר לא מוכן לתת גט לאשתו. איך קוראים לזה היום?
סרבניות.
סרבניות. יש גם סרבניות. שאנשים שלא מוכנות לקבל את הגט. אבל בואו עכשיו נתמקד במה שהרמב"ם מעלה. מישהו פה למד פעם מסכת גיטין? יש פה מישהו כזה? עוד לא זכיר. דמעת? או, צדיק אחד יש לנו כבר. יש דיון בגמרא במסכת גיטין, כל מיני סוגים של גיטין. גט כזה, גט כזה. אחד הגיטין שהגמרא מביאה זה גט מאוס. הפירוש גט מאוס, גט מאוסה, גט שהוא לא תקין כי הוא התקבל בצורה לא נקייה מדעתו של הבעל, ולכן מה הוא פסול? אומר הרמב״ם, מה נעשה במקרה כזה שיש לנו סרבן גט? אם זה היה היום, לא היו סרבני גט. זה לא היה. הנושא הזה היה יורד מן הפרק. אבל היום לא נוהגים בה. אוי ואבוי מי שעשה את זה. מה עושים? בואו נראה מה אומר הרמב״ם. כן, אתה רוצה לתת לנו? בלי להדגים, כן? רק בעל פה.
לא.
כן. מה אומר הרמב״ם?
מי שהדין נותן שותפים אין לו לגרש, זה אשתו ולא רוצה לגרש, בין של ישראל בכל מקום, בכל זמן, בכל עצם, עד שאומר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט.
יפה. אומר הרמב״ם להלכה, לשיטתו, אדם כזה שהוא סרבן גט, לוקחים אותו בית הדין של ישראל, קושרים אותו על עמוד ומתחילים לעשות אימוני כושר. מי שק החבטות? הוא! מרביצים לו, מכים אותו מכות נמרצות עד שיגיד, טוב, טוב, די, די, אני נותן גט, תביאו לו ואני חותם. יש לך גט מאוס יותר מזה?
לא.
אין! הבן אדם, בגלל שרוצה שיפסיק לכרום לו, כותב גט, זה נקרא גט מאוסה. איך הרמב״ם כותב? שזה גט כשר. בסדר? תסתכלו במקור הבא, במקור שבע, הרמב״ם בעצמו שואל את עצמו בעונה. אני אקרא. ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס, בין ביד גויים, בין ביד ישראל, שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. כגון מי שהוכה עד שמחר, או שנתן, אבל מי שכפו יצרו הרע מיד לבטל מצווה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, כלומר הרביץ לבן אדם, אמרו לו עכשיו תניח תפילי, אתה לא מניח טרח, אתה לא מניח טרח, עד שהוא מניח רק שנייה, או שמקבל מכות ואומרים לו לעשות עבירה עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו לעזור.
אבל אם זה גר, אם זה גר שהוא...
רגע, עזוב גר, בוא נתמקד, אליה, עזוב גר. כלומר, נדריק הרגע...
אז אם לתת גט ועכשיו כאילו נותנים לו מכות, מה הוא לומד, זה תורה וזה... הוא רוצה את האישה.
רגע, רק שנייה, הוא לא רוצה את האישה. הוא רק רוצה לנקום בו ולכן הוא נותן לגט. עכשיו, מיד. אומר הרמב״ם, שימו לב, שימו לב לנקודה שלנו.
זה נקרא גט, זה קשה
מש... הרמב״ם אומר שכן, תראה, תראה. אני זה הנקודה שלנו, רק שנייה. לפיכך, אומר הרמב״ם, זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, הרי הוא יהודי, הוא באמת רוצה להיות יהודי כשר, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מהעבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שחשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. כלומר, אומר הרמב״ם תראו יופי, והרמב״ם הוא משתמש בזה. אומר הרמב״ם, אתם יודעים למה הגט הזה כשר? כי כשאנחנו מנקים שטיח, אין לנו שואב אבק, אין מנקים שטיח, שמים אותו בחוץ ולוקחים מחבט, נכון? ומכניסים לו מכות, וכל האבק, כל הלכלוך יוצא, נכון? ככה עשו, ראיתם פעם
דבר?
ראיתם פעם דבר כזה שמרביצים לשטיח כזה ויוצא לו כל הנשמה עם החוטים, עם כל הלכלוך, ראיתם או לא ראיתם? ככה בינדותי זה היה דבר רגיל, לא היה שואה באבק. אז היית רואה ביום שישי, יום חמישי, כל האימהות, כל הדקלו, שטיפים בחוץ פרועים וכולם ככה מרביצים. אחר כך גבי שטיח נקי.
כן, אבל אם ההורים
מתעצבנים, אז... אומר הרמב״ם, כאשר הסרבן גט הזה מסרב לתת סתם בגלל כל מיני יצרים, נקמה, השנאה, הכבוד, לא יודע מה, מרביצים לו כמו לשטיח. ואז כל הלכנוך יוצא, כי בעצם הוא רוצה להיות נקי, הוא רוצה לתת, רק מה לעשות? תקוע. הוא תקוע, אנחנו רואים מהם אנשים, בוא נה, נתקעת. המחשבה שלך נתקעה, זהו, אמרנו, דבר עכשיו לקירות. הבן אדם תקוע. התרבית לא. אין סערה מוגן. פעם סיפרתי לכם שרבי יהודה החסיד בספר חסידים, שאלו אותו שאלה, יש בעל שמכה את אשתו, נדבר לכם לפני קרוב לאלה שם, מה עושים הבעל הזה? אז לא היה בגץ, לא היה בצלם, לא כל הדברים האלה, כשאתה מחשבו הבריחו. אבל מה עושים בן אדם כזה, להלכה יהודית, הוא היהודי, בקהילה לא יודעים מה לעשות איתו. שלח להם תשובה, רבי יהודה החסיד תשובה, תגידו לי, יש לו עדיין ידיים? כלומר, אתם שואלים אותי מה לעשות, איך לא קראתם לו את היד? בפעם הראשונה שהוא הרביט לאשתו. מה? אני לא מבין מה קורה איתו. כלומר, אדם שמרביט לאשתו, תחתוך את היד. הוא כבר לא יפוץ.
לא
אומר, תריש אותו בחומרה רבה. תחבטו לו את היד, הוא לא יכול להרביץ יותר. מה, איך? מה נסגר איתכם? עכשיו, אנחנו לא עושים את זה. אבל רבי יהודה החסיד כותב את זה בפליאה, איך? לא קראתם לו את היד שהוא הרביט. האם רבי יהודה החסיד רצה להביא אנשים שיהיו נכים בעם ישראל? לא. אבל שבוא לבן אדם כזה ויגידו חביבי תביא את היד. ויקחו איזה כלי ויגידו לו בבית הדין אתה רואה? פעם הבאה אנחנו מורידים את הגרזן. הוא היה חושב פעמיים.
פעם הבאה.
כי פעם הבאה מורידים לו את כף היד.
פעמיים קשורים.
לכן, אומר הרמב״ם, באמת באמת, בתוך האדם זה שלא רוצה לגרש אשתו, הוא רוצה. אלא שהיצר שלו חזק. אנחנו ננער את השטיח. ננער את יצר הרע ממנו, הוא יגיד אני רוצה. אז לכן הגט הזה קשה. תראו מה עושה מדי על אף כוח. כן.
וואי, זה כעסת על זה,
כן.
כן,
אני
גנבתי
את התשובה. סליחה, מכילה. את תקראי, מי רוצה לקרוא שיר השירים? כן, נגיד, שמונה.
שיר השירים פרק א' פסוק שחורה, אני נהבה בנות ירושלים, עלי כדור קריות שלמה.
מה נקראו עלי כדור קריות שלמה? תהפכו בבקשה למקור רב, מקור מספר 9, ומי רוצה להתכבד ולזכות אותנו לקרוא? קרא. מקור מספר 9, שמות רבה. פרשה משנה, פרשה חד ג' סימן י'. מה זה קריות שלמה?
מה שלמה
עבוד מתלכלכת? מה סלמה? סלמה זה בית, נכון?
סלמה
עבוד מתלכלכת
וחודרת
ומתלבנת
כף ישראל
אף
על פי
שיש מותין, אין
שווים
ותשובה לפני הכל בעולם. יפה, כתוב בפסוק מה? שימו לב, מקור הקודם, מה כתוב בפסוק? שחורה עניים ונבה, איך יכול להיות? כי הוא עלה כדע, כי לא שלמה בגד מתלכלך, מה עושים לו?
מנקים.
מחפשים אותו, הוא חזר להיות נקי. לכן תמשיך בכבוד אליה. דבר אחר,
שחורה אני ונבה, במה שאני, שחורה בו אני...
בו אני נבה!
חתול לחורד שנאמר, ובחורד התפתקים את השם, ובחורד אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.
באותו יום אמרו נעשה ונשמע, ושם עשו גם את הרגל. שחורה אני נכון, אבל אני גם נבה. יש בי צדדים טובים, יש בי כוחות חיוניים. אני לא שלילית! נכון, אני שחורה! יש לי צדדים לא טובים, יש לי צדדים שחורים. אבל אני גם יפה, אני לבנה! נמשיך בכבוד. בים! אמרו?
בים אמרו שנאמר, ויאמרו על ים בים סוף.
ובים אמרו שירה!
שנאמר על השם משה ובני ישראל בשירה הזאת.
אפשר למרוד נגד השם! אבל אחרי צהריים גם נשיר שירי שבחות ותהילות להשם. זה ככה אנחנו. שחורה, אני בן אבא. האדם צריך להתייחד לכוחות החיוביים שבתוכו. לא לכוחות השליליים שבתוכו. בסדר, הם קיימים. אבל יש לי כוחות חזקים, טובים, יפים. אני שחורה בן אבא. בא הרב קוק ותראו מה אומר, ואני אקרא להם. אומר הראיה באורות התשובה פרק ד"ו פסקה י'. מי רוצה להמשיך אחרי שאני אפסיק, שיתן לי סימן? יש פה מישהו שרוצה להמשיך באמצע? אוקיי. אומר הרב, והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. זה מתוק מדבש. איזה דברים נפלאים אומר הרב. ההתחלה של התשובה, הפנס, הזרקות, שמאיר את החושך של הלב, את החושך הפנימי, מהו? תחזור להיות אתה. חבוד.
אין שום מה שנשמתו מיד יישוב אל האלוקים, אלא אין נשמת כל הנשמות ואליהם ריצה על המעלה.
מעלה בקדושה ואתה, אתם מבינים? איך אומרים? התחלת, ברגע שאתה מתחיל ללכת, אז אתה כבר בשבום. אתה כבר הולך. זאת אומרת, מה שהרב קורא את המאמר אל התשובה, זה המאמר הבא. אבל כל מה שאמרנו עד עכשיו זה ההכנה. עכשיו תראו אחרי ההכנה שדיברנו, איך המאמר הבא, אני אקרא אותו, ואני אקרא כל כך ברצף עם הסברים קטנים באמצע, אתם תראו כמה הוא מובן. אבל מה בבסיס הרעיון של הבן? תחזור להיות אתה עצמך. אל תתעלה בכל מיני מאגרים שליליים שאגרת בחיים, כי הם לא האמת, זה לא אתה. שחורה, אני נכון אבל נבא. אני יפה, אני לבנה. שחור מתכבס, לתלוך לי עורד. זה לא אתה. זה משהו קיצוני. זה כמו אבק שנדבק מבחוץ, האבק לא חודר פנימה. אבל התניא אומר שהחטאים של יהודי זה כמו משהו שנמצא על העור מבחוץ, קטם כזה על העור מבחוץ. הלכת, נפלת לך קצת בוט, קיבלת קצת דיו, ואני לא מקלח, אז מה, הם תוריד מכל עניין. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לחזור לעצמנו. מה זה אומר לחזור לעצמנו? ויצר השם אלוהים, אני בתוכך, אל תפחד, יש לך, איך אומרים, החבר'ה, שכחתי למילה, פעם בזמננו אומרים, ימבה של כוחות. כוחות בלתי סופיים יש לך, רק קח אותה, כמו שאמרנו בשיר שכתב הרב. אל תיקח חשבה, דרוש אותה מיומיה, מיד תמצא אותה. בואו נקרא עכשיו את מאמר של הרב, אני אקרא אותו כמו שאמרתי, יהיו ארוך, ונעשה אותו מהר, עם הסברים קצרים. אומר הרב, התשובה היא שיבה אל המקורים, אל הראשית. לחבר את כל ענפי החיים אל שורש אשר משם הם יוצאים. נשמתנו הלא טהורה היא. חלק לא עמימה. רבת חיים היא ממקור העליון. רבת אורה ורבת תפארת. אבל גודלה ותפארתה. חוסנה והדרה. גלוי הוא בעולם הרוח העליון. כן, היום, שם למעלה היא גלויה, היא מכירים אותה, היא מוכרת. זה כוח גדול שכולם מכירים. מי לא מכיר? אנחנו. לכן המשיך הרב אומר, וכאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, יורדת הנשמה לעולם הזה, לעולם הגשמי, ונתאגדה. מה זה נתאגדה?
חברה.
חוברת, כמו למשל שעוקדים את הלולד עם המינים האחרים, נכון? התאגדה עם הגוף וכל כוחות עד, מה לעשות? נכנסה בגוף, ויצר השם אלוהים את האדם, וכן, מן האדמה. כן, נצטרפה עם דאגותיו, וטרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. אז מה לעשות? היא נמצאת בתוך גוף והעצק מסתבך. אף כי בזה ורק בזה הלא עלתה בידה להרשים את השמי פעולותיה. כלומר, אין משמעות לנשמה בלא גוף. איך אומרים? איך אני ידע שיש פה עכשיו זרם חשמלי בחדר שאנחנו יושבים בו? איך אני עדיין אם אני לא אפעיל שום מכשיר חשמלי או משהו שצורך חשמל? אני עדיין יש פה חשמל? לא. יש פה חשמל, יש פה זרם חשמלי, וכאשר אני מחבר אליו משהו שמשמיש את זה, אז אני מקדש שיש פה. כלומר, כוחות הנשמה באים לידי ביטוי כשהם בגוף. היא מפעילה את הגוף. אז פתאום אתה מגלה, כן, יש פה נשמה. ממשיך הרב אומר, על העולם המגושם ומובלט, על עולם של חיים הקשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית, כלומר, הכל צריך לפעול, הכל צריך להיות מעשי, אבל הלא ענפיה נתפשטו בהכרח במורד כזו, ירידה לנשמה, ממקום מוכני לגמרי למקום כל כך גשמי. המשיך הרב ואומר, עד שהסתגלה לאלה המפעלים, הנשמה מתרגלת לחיים הגשמיים, ותוכן החיים המוגבל, בהגבלת בשר ודם, כי אנחנו מוגבלים, מה לעשות? צריך להודות. כן, תוך כך, קהו מאורותיה, אז איך אומרים? הבטריה נחלשת, אז האור נחלש בהתאם. והוא עם זיו אורה, אנחנו לא מרגישים באור הנשמה, יש פה מישהו שמרגיש את הנשמה שלו, יכול להגיד, הנה אני מרגיש את כוחות הנשמה? אולי, כן, לפעמים זה בא. אבל האור כל כך נחלש, כי אנחנו, איך אומרים, מחלישים את הכוח במציאות, הפעולות שאנחנו עושים, והם לא כל כך קרובים לרוחניות. מתוך המחשך הזה, מתוך החושך הזה, באים כל דרכי התעייה הרבים אשר בחיים האנושיים, ולכן אנחנו כל כך טועים וכל כך הרבה. וטעויות הן לאו דווקא טעות ברוחניות. עושים עסקים לא מוצלחים, החלטות לא טובות, זה קרה בגלל זה. שיח הרב אומר, אומר מיננו נקראים את התשובה. והבת קול היוצאת מהרחובה, ומחזת ואומרת, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, היא מכת גלים בלבבינו, ומזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה, איננו שמים את ליבנו, כעת לעשות להשם, וכבר הגיע הזמן לשם מתשובה. כלומר, אומר הרב, זה משנה באבות, מישהו זוכר אותה? מישהו זוכר את כל המשנה, רבותיי? את המשנה באבות שאומרת שכל יום ביום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת באי להם לבריאות מעלבונה של תורה. מישהו שמע את לפעם? מישהו פה שמע את הבת קול הזו ככה באוויר?
שמע היה לך?
שתעזור פעם שלישית? לא נראה לי. אבל כאילו התורה, הקדוש הוא תובע את העלבון שאנחנו לא באמת מחוברים אל התורה, לא לומדים אותה. אז בקול יוצאת מהר סיני כל יום. אומר הרב, כן, אנחנו שומעים את הקול הזה, אבל מה אנחנו עושים? מניחים ווליום. אבל בעשה לדמי תשובה, בימי אלול אנחנו מגביעים את הווליום, ועד פתאום אנחנו יש לנו התעוררות יותר אל התשובה, אל הלימוד, אל התורה, אל המצוות, אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו. אז יש לנו התעוררות באלו, שרי, חשבה, הופ, חשבה, קוראים לזה מר חשבן. למה קוראים לזה מר חשבן? אז יש מי שאומר, כי אין פה חגים, אבל יש מי שאומר, למה הוא כזה מר? כי הפסקנו להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחילים להתרחק מחדש, זה מר. לכן המשיך הרב אומר, אין מקור שורשם, אין טהרתה של הנשמה, אין ראשית הווייתה, אין הצילות כבודה ומקור אור חייה, שובה ישראל על השם אלוהיך. אז זה הזמן שאנחנו מתאורים את זה עכשיו. כי מקרה הנשמה בגוף האיש היחידי, כך הוא גם מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. גם בעם ישראל כולו, בעמים בכלל. ותנועתנו הקדושה, תנועתה של התחילה הלאומית בשיבת ציון, וראו עינינו כי נאצלה מראש מקדם, מקום קודש פה נכנס לעניין הזה של הציונות והקמת המדינה, אני מדלג, תהפכו דף, אני רוצה לדבר על זה, אבל לא היום, אפשר לדבר על זה בהרחבה, אני רוצה שתתקלו בסוף המקור, תספרו בבקשה מלמטה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ומקורה הראשון של הבת ציון המעשית בתעצומות קודשו ועל ידי המעטת האורה אשר באה עקב התחברותה המוכחת אל נשמת התחייה, אל החומיות הארציות, הננו שרויים באפלה ודלדול כוח. זה המצב שאנחנו מצויים כרגע אחר שנה שלמה של התעסקות במיליון דברים שקצת היו רחוקים מהתפיסה, מהגישה, מהחיבור אל הקדוש ברוך הוא, עד אשר גם התוכן המעשי בעצמו סובל ונוראות. הסבל הנפשי הפנימי שיש לאנשים, התסכולים, הלאוש, הכעס, החידלון, הרמת הידיים, הכניעה ליצר לאל הזה. מה שאמרתי מקודם. לכן, מתוך המועקה הגדולה, מתוך עוצמת המחרוב של הירידה למעמקים הנוראים, הננו קרועים מבת קול היוצאת מחורבות ציון בירושלים אל התשובה. מה זו התשובה? אל השיבה של התנועה כולה, על כל ענפיה, את מקוריותה היותר ראשונה, אל הוד הצילותה ואל הדרת קודשה. אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. וגדולה תשובה שמביאה גאולה ורפואה לעולם. ותקומו על העולם כולו וכל פרטיו, גם על התנועה בעצמה, פה מדבר על התנועה הציונית, עם כל מחאוביה ומחלותיה, ויש לה ברוך השם, והיא צריכה ריפוי, והיא צריכה תשובה, וכל סעיפיה הננו קוראים מנעמת נפשנו וליבנו צועק אל השם, כי על התשובה מראש הבטחתנו, ועל התשובה איננו מייחלות לך או לך. תשובה ישראל על השם אלוהיך. לכו תשובה אל השם כי הוא טרף וירפאנו, כלומר הוא מזון, הוא הכוח, הוא האנרגיה. יח וירבשנו, הוא עיקה אותם אבל הוא החובש, הוא הרופא כל בצר ומפליא לעשות. יחיינו מיומיים. ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו במהרה בימינו אמן. הרב למעשה לקח אותנו את תפיסה אחת, בגלל אפשר להגיד שהיא מרכזית בכל נושא התשובה בשיעור שלנו היום. בואו ונפסיק להתחפש. בואו ולא נהיה כמו אותם סוחרי הזהב שפתחנו בסיפור בתחילת השיעור. בואו לא נמשיך ונצחק ונחייך היום ונחשוב שיהיה בסדר. בואו ונבכה עכשיו, ונתחנן עכשיו, ונטפל בעצמנו עכשיו, כי אחר כך זה קצת מיוחר מדי. אף על פי שתמיד צריך לעזור בתשובה. אבל אלו ימים שאסור לפספס אותם. בואו ונעזור להיות אנחנו. האני העצמי האמיתי, כמו שראינו ברמב״ם, בגט המעושה שהוא קשה. כי בתוך תוכנו הוויה אלוהים, יש בנו את הכוח הגדול ביותר בעולם מבחינה רוחנית, בתוכנו. איך אמר הרב, והזכרנו אותו כמה פעמים? עלה למעלה עלה. יש לך כלפי רוח. יש לנו כוחות, בואו ונדרוש אותם. ונמצאו לנו מיד. אחלה.